היום באיסור חג שבועות, יום חגו של מכון מאיר, בעזרת השם, 40 שנה למכון מאיר, וגם הבוגרים מוזמנים והתלמידים מוזמנים, ולשמוח איתנו ביחד. ומכיוון שאנחנו באיסור חג שבועות, אז אמרתי שנקדיש את הלימוד שלנו הפעם, כיוון שזה שיעור בתנ"ך, למגילת רות. בעבר למדנו את מגילת רות סדרה מלאה, 4 שיעורים או משהו כזה, והלא היא כתובה בדפי הארכיון של האתר. מה שנעשה היום זה ננסה לגעת במגילת רות בכל מיני, דרך כל מיני זוויות, באמצעות כלי שכדאי שנכיר אותו. הכלי הזה מופיע בצורה מאוד מרוכזת ובולטת במגילה עצמה, והכלי הזה נקרא קרי וכתיב. בסדר? יש לכל אורך התורה וגם בתנ״ך, נפל לך, תחדש. זה אומר שאתה כבר נכנסת לבית המדרש, עמוק. אז יש בכל התורה בתנ״ך קרי וכתיב. קרי וכתיב הכוונה, כתוב, כתובה מילה מסוימת, אבל אנחנו קוראים מילה אחרת. או את אותה מילה, אבל בהטייה שונה, מפוזר לכל אורך התנ״ך. מגילת רות, אני חושב, זה המקום שבו יש את הריכוז הגדול ביותר. ביחסית, בפרקים מצומצמים, יש את הריכוז הגדול ביותר של הקריא והכתיב, כשכבר מעכשיו נאמר שלמה יש קריא וכתיב. קריא וכתיב זה באים במקומות שהכתוב רוצה לומר שיש איזשהו הבדל ופער גדול בין הנאמר לבין הנחשב. כלומר, אומרים דבר אחד, אבל מתכוונים למשהו אחר, למשהו נוסף. יש כאן כוונה נוספת, יש כאן איזושהי משהו שהוא תת-קרקעי, וחייבים לשים אליו לב כבר עכשיו. זה ברור? כן? כן, הפרמטר הזה, כן, זה הפרמטר שאני חושב שהוא נותן מענה כמעט מושלם לרוב ההבדלים בין קריא לבין כתיב. יש לזה עשרות דוגמאות אפשר להביא לזה, אבל אני אומר, מגילת רות היא מרכזת כאן הרבה מאוד דוגמאות, וזה כבר אמירה בפני עצמה. למה זה אמירה? כי מגילת רות, כמגילה מלמעלה, יש בה פער גדול מאוד בין הסיפור העלילה לבין מה שקורה בזרם התת-קרקעי. בזרם התת-קרקעי, משיח, כן? אף אחד לא רואה את זה מלמעלה. מלמעלה זה נראה סיפור טרגדי של אישה שירדה מהארץ, וחזרה לארץ עם איזה גיורת מואביה, ומישהו שהתחתן, כאילו, סיפור כזה, ככה, מלמעלה הוא נראה קצת עצוב, קצת מורכב, קצת פה, קצת שם, ואף אחד לא יודע שבזרם התת-קרקעי של הסיפור הזה נזרע זרעו של דוד המלך, של מלך המשיח. מה? כן, אז לכן המגילה עצמה, בגלל הפער הזה, מושכת אליה הרבה מאוד אש, מושכת אליה הרבה מאוד הבדלים בין הקריא לבין הכתיב, ולכן אנחנו ננסה לעבור בשיעור שלפנינו על כל הקריא והכתיב במגילת רות, וננסה להבין מה כל אחד מהם אומר. חלק, אני חושב שזה, יש לי תשובות טובות, על חלק אולי פחות, ואתם תעזרו לי. בסדר? מתאים לכם? יפה. כותרת השיעור, הקריא והכתיב במגילת רות. נתחיל. מה? כבר אתה מזהה, יפה. בוא נראה אם נזהה את הכל, יש כאן נכון, 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 לא, אבל אני רק אומר, תשימו לב, יש מקומות שבהם יש רק כתיב, אפילו בלי קרי. תכף נראה את זה, זה מאוד מעניין. טוב. רק אני צריך למקם את עצמי, איפה זה, נו? או, הנה, מצאנו. ובכן, הפסוק הראשון הוא ותומר נעמי לשתי קלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה. כתוב יעשה וקוראים יעס. יעס אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. מה תכלית הקריא והכתיב במקום הזה? אני חושב שהקריא והכתיב באים לענות כאן על שאלה בפרשנות. שאלה מאוד מעניינת. אנחנו קוראים את הפסוקים פה בפרק א', ודומה בעינינו שרות ואורפה הם ממש תאומות, כמעט סיאמיות. תשימו לב שנעמי מדברת אל שתיהן, ושתיהן מגיבות במשותף בעת ובעונה אחת. נכון? כתוב, ותשק להן, ותיסנה קולן ותבכנה. לשון רבים, הן בוכותנה. ואז ותאמרנה לה, ביחד עם אמרות לה, התאחנשו. ואז היא אומרת להם, הכל בלשון רבים, שובנה בנותיי, למה תלכנה עימי וכו'. שובנה בנותיי עוד פעם. ואז עוד פעם, עליהן תשברנה, עליהן תאגנה, לבלתיות לאיש וכו'. ושוב פעם, ותיסנה קולן ותבכנה עוד. אז הם ממש ביחד. ופתאום, טוויסט בעלילה. ותשק קורפה לחמותה ורות דווקא בה. איך זה קרה? הרי עד עכשיו הכל היה מאוד דבוק, מאוד מחובר, מאוד... איך קרה השינוי הזה פתאום? ויכול להיות שהקריא והכתיב רוצה לומר, הרי מה ההבדל בין ויעס לבין ויעשה? אה? מה זה? האם ההבדל הוא רק בזמנים? לא בטוח. מה? רבים ו? מה רבים? יעס זה רבים? למה? יעשה גם יכול להיות רבים. עושה שלום, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה השם, אתה אומר יעשה אולי לשון יחיד, יכול להיות. אז בוא נלך על מה שאתה אומר, כן? היא אומרת יעס לשון רבים. יפה. לשתיהן. אבל בתוך הלב שלה, היא כבר מבינה שמה? מה אנחנו מעלים לדעתנו? שנעמי לא הבחינה בהבדל בין רות לבין אורפה? היא הבינה אם יש לה עסק. היא הבינה שאורפה זה אורפה. כל עוד המסגרות קיימות, אז בסדר, אז אורפה עבירו את הדבר. אבל נעמי בהבחנה האינטואיטיבית שלה, אומרת, אמנם היא אומרת יעס, ויעס זה לשון רבים, אבל בפנים היא מבינה שזה יהיה יעשה. על אחד, כי היא כבר רואה את ההבדל הזה בין רות לבין אורפה, ויכול מאוד להיות שזה גם מה שיצר את הפירוד. כלומר, זה מה שמסביר איך... אני חושב שהקריב והכתיב באים כאן להסביר איך זה הם ביחד, 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 ופתאום הבדל של 180 מעלות, היא נדבקת והיא נפרדת. היינו מצפים שיהיה כאן איזשהו הבדל טיפה יותר ממעודן, לא. נעמי כבר שמה לב להבדל, הניואנס הדק בין שתי האנשים האלו, בין שתי הקלות, והיא כבר בתוך ליבה יוצרת את ההבחנה שבאה לידי ביטוי. כמה דקות או כמה שעות יותר מאוחר בשינוי הגדול הזה בין רות לבין אורפה. זה כבר, השינוי הזה מונח כמה פסוקים לפני כן בליבה של נעמי. בסדר? מקובל? יפה. זה אפשרות אחת. הלאה. טוב מאוד שאתה מתעקש. אז לחזור על זה או שיש לך שאלה לי שלא מה שאמרתי? כן, אז אמר כבודו, ואני מסכים, זה שהמילה יעשה היא מילה שפונה אל האדם, יעשה לך, כן? יעשו יעשה השם לאדוני בית נאמן בישראל, אומרת אביגיל לדוד, יעשה לך. יעש זה מילה יותר כללית, כן? יעש הוא משהו שהוא פונה. כן. כן. או, אולי יפה, אנחנו מצוין, אז אנחנו יותר מדייקים. אני אומר לכם, השיעור הזה הוא קרה לי תוך כדי שבועות, אני התחלתי לחשוב עליו, אז אנחנו פה גם לומדים את זה ביחד. יעשה כאילו מאליו, ויעשה זה מכוון, זה ספציפי. אז נעמי אומרת, יעש, מתכוון... כן, כאילו, יקרה, יהיה לכם חסד, אבל בפנים היא מתכוונת, יעשה ספציפי, ואני חושב שזה גם יושב על הבדל בין יחיד לבין רבים. יעשה יותר רבים וקורא מאליו, יעשה זה מכוון ספציפי כלפי אחד. אני חושב שעיקר מה שבא להגיד כאן הקריב והכתיב, זה שאת ההבדל הגדול בין, את ההבדל הגדול, הרי זה הבדל דרמטי בין רות לאורפה. להגיד שנעמי לא שמה עליו לב לפני כן, זה לטעון כלפיה לעיוורון. חמור מאוד. כן? אז רוצה להגיד הכתוב, תדע לך, גם נעמי יודעת אם יש לה עסק. זה לא שהיא הופתעה, וואו, רות המשיכה איתי, איך זה קרה? הם היו נראים לי אותו דבר. פילפלות. לא, לא. גם נעמי, כבר בדיבור, בלב פנימה, היא אומרת, אם טיפה נלחץ, אם הכל יישאר כרגיל, אבל אם טיפה נלחץ את העסק, יהיה הבדלים בין רות לבין אורפה. יהיה הבדלים. בסדר.
מה אמרה?
היא אמרה יעס. כן, אבל בלב היא חשבה יעשה. היא אמרה יעס לשתיהן, אבל בלב היא חשבה יעשה לרות.
אז
יעשה איתך. הקדוש ברוך הוא יעשה איתך משהו. תבואי. כאילו, אני רוצה לומר שהיא בעצם רמזה לה בסאבטקסט, אני רוצה שתבואי איתי. לאורפה היא רמזה, אני משחררת אותך, ולרות היא, היא, היא כמו רמזה, אני אשמח אם תתעקשי. היה, הוא לא, לא, לא אמרתי אקראי, אמרנו ממילאי, יותר כללי, לא, לא אקראי, אבל הוא יותר כללי, אמירה יותר כוללת, ויעשה אמירה יותר ספציפית. היה, זה מופנה אל שניהם, אבל בלב, נעמי אומרת, יעשה, רות, אני רוצה, אני כאילו, אני מכוונת עליה בלב. והכוונה הזאת היא, היא בסופו של דבר, זאת שנבטה אצל רות לשינוי ב... טוב, הלאה. פרק ב' פסוק א', יש לנו תקריר והכתיב הבא. ולנעמי קוראים מודע כתוב מידע. לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. כן, מה אתם אומרים על זה? ומידע?
ידע.
בדיוק. אומרים חז"ל, אני מבין את זה השפת אמת, למה נכתבה מגילת רות? יש לזה הרבה מאוד סיבות. אחת הסיבות היא להודיעך שלא המדרש עיקר אלא המעשה. כלומר, הרבה אנשים, כנראה, בבית לחם, דרשו בבית המדרש, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. זו הייתה דרשה, היא לא הייתה חריגה. דנו בזה, זה היה נושא בבית המדרש. הרבה אנשים דנו. אבל כשבאת למישהו ואמרת לו, נגיד אחד, אדם כתב מאמר, מקיף בתחומין, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, הביא תימוכין, הביא פה, הביא שם. ואז אתה בא, אמר לו, תקשיב, יש לי בשבילך להציע לך שידוך מואביה, גרה, אתה מעוניין? לא, לא, לא. פתאום, זה מידע, זה לא מודע. זה תיאוריה, ודאי, כתבתי מאמרים וכולי, אבל זה לא...
הוא נותן הכשר למסעדה ולא אוכל שם.
בדיוק, כן, ברור שזה כשר. למאן דאמר זה כשר, אבל אני לא אוכל שם. הרבה אנשים כתבו מאמרים על חסד וכולי, אבל לעשות בפועל, הם לא עושים. נעמי אומרת לרות, היא הרי צריכה לעודד אותה. אז היא אומרת לה, תקשיב, יש לנו מודע. שקוראים לו בועז, הוא יודע אותנו. בינה לבין עצמה היא אומרת, הוא עוד לא מודע, זה רק מידע. זה מבחן, האם הוא ילך עד הסוף או לא. האם עם המידע שיש לו, שהוא גואל, האם, בקיצור השאלה היא כזאת, האם בועז יהפוך את המידע למודע? לרות היא אומרת, הוא מודע, הוא יכיר אותך, אל תדאגי, יהיה בסדר, אבל בינה לבין עצמה, נעמי הרי יודעת את ההשלכות. אבל הם כבר בבית לחם פה. אבל הם בבית לחם כבר. הם באו בבית לחם בתחילת קציר סעורים. קודם כל אפשר גם לסתור מה שאמרתי, אני לא... אני מנסה להסביר רק את ההבדל בין הקריא לבין הכתיב. אני רוצה לטעון שזה כל הדיון של המגילה. מה, האם אתה תצליח להפוך מידע, שהוא תיאורטי, למשהו מודע שאתה מתנהג על פיו. הרבה אנשים, ובראשם, עוד שנייה, בראשם, פלוני אלמוני, שהכתוב מוחק אותו בעצם. אני חושב, אם יעשו לכם פעם חידון טריוויה בתנך, וישאלו אתכם, מי המפספס הגדול ביותר בתנך? התשובה תהיה, פלוני אלמוני. אדם שהיה צריך להיות הסבא של מלך המשיח. סבא של דוד המלך, הוא היה צריך להיות. כי הרי זה הולך לפי רות. רות היא זאתי שבעצם זה. הוא פספס את ההזדמנות, מחקו אותו, אפילו לא יודעים איך קוראים לו. אז זה הפספס. אז פלוני אלמוני היה לו מידע. הוא הכיר את כל הדרשות, עמוני ולא עמונית, והוא הכיר את הכל. הוא היה אדם טוב, הוא היה אדם שהתעסק בטוב וכו', אבל הוא לא הפך את המידע למודע. ובוא אז, כן, וזה מתחיל מכאן, מהקריא והכתיב, כן. שימוש ציני, מידע. מידעים. המילה מידעים. כן? גם במדעך, מלך, אל תקלל. יש מדע, מדע לשון מידע. כאילו זה כבר קרוב. מדע, מידע, זה כבר, יש הטיות כאלו. גם במדעך, מלך, אל תקלל. יש גם בישעיהו. יש שם בפרק הזה. לא, יש גם בישעיהו גם עוד פסוק שעוסק בבריאת העולם, וגם באיוב אני חושב שיש. וידעת כי שלום עליך הפקת הנביך ולא תחלטה. צריך לחפש, תעשו בגוגל, תכף נראה אם יש את ההטעיה הזאת. אבל זה נראה לי, תראו, אני ביחד איתכם, אתם כאילו זה, אנחנו ביחד, יש כאן קריב וכתיב, יש לך הצעה אחרת, אני אשמח. מה ההבדל בין מידע לבין מודע? אני חושב שזה ההבדל בין דבר שהוא גלוי לבין דבר שהוא מידע תיאורטי, כן.
זה
מה? מודע זה לא פועל, זה תואר, הפוך. זה תואר, זה אדם שהוא יודע אותנו, מכיר אותנו, כמו מכר. מודע. אם היה כתוב רק מודע, היינו אומרים, בסדר גם הוא מודע, אחד שהוא אמור להכיר אותנו. אבל כאן, הקריא והכתיב, אומרים מודע ומידע. אז אני חושב שזה, כן. כן.
אבל מידע, כלומר, זה אומר שזה כבר, היא מכירה אותו, כאילו, היא מודעת, היא עצמה, נעמי מודעת אליו, היא כבר מתכננת את זה, היא כבר...
אז זה דברים קרובים, אני חושב, זה...
זה אפילו עוד יותר, מה שאומר, זה אפילו עוד יותר מחדק, כן? כל מה שניסו להסביר, שיש מישהו שיודע את הדבר הזה.
כן.
רק נעמי יודע, כולי, נעמי מודע, לא מישהו אחר יודע, זה לא שמישהו למד וכתב ואז את כדומה. היא יודעת משהו, לנעמי מודע.
אני לא חושב שזה היה מוסתר, כולם ידעו שאלימלך ובועז וזה הם אחים, זה לא היה משהו שהסתירו אותו. אני חושב שזה יושב על הדבר הזה, נעמי יש לה מודע שהוא איש גיבור חי למשפחת אלימלך וזה, אבל היא יודעת להתכחש לזה. בועז, בשביל להתכחש לרות הוא לא צריך הרבה, אני לא מכיר אותך, סליחה, אני מכיר את נעמי, אבל מי את גברת מואביה? מי... כן, בקלה כלות יכול להתכחש, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שנעמי היא תהיה לה איזה מין ודאות, תקשיבי, הוא לא יתכחש אלייך, אני יודעת, הוא יגמור את המעשה. היא מאמינה בכוח של בועז להפוך את הידיעה התיאורטית ההלכתית למשהו מודע בעולם המעשה. אז אני חושב שזה קרוב לדברים שאמרת נאווה. כן, זה ברור לה, אבל המגילה רוצה כבר לשים אותנו כאן על הציר הזה ש... של ההתלבטות, האם, ולכן פתחתי אתכם בדברי חז"ל, להודיעך שכרן, סליחה, להודיעך, שלא המדרש עיקר אלא המעשה. הרבה אנשים דרשו הרבה דרשות, אבל היה אמיץ לב אחד, שגם הלך עליהם עד הסוף, וסוג של שילם מחיר, ואתם מבינים, כאילו אתה, עם כל מאמר שאתה כותב בהלכה, אתה גם תצטרך אחרי זה ליישם אותו, אז אתה יודע, יש הרבה... כן, ככה חשבו. נכון?
יש לך ראה יותר טובה שהוא בא בסדר היה?
כן.
זורש
משמיים לפ יפה. הלאה, זה, בוא נראה, נלך לקריא וכתיב הבא. רגע, יש כאן משהו שברח לי. מה? לא, לא, אבל כן, אני רואה את ג' ג' אבל מה? מי מחזיק תנ"ך של הרב בויר? יש גם איזשהו הבדל, טוב. בוא נלך לג' ג', תראו. פה יש פסוק מדהים. פסוק ג'. כתוב ככה, ורחצת וסחת ושמת, כתוב סמלותייך, סליחה, קוראים סמלותייך, כתוב סמלתך. מה קורה כאן? כתוב סמלותייך לשון רבים.
נכון, שזה הרבה הופעות.
אבל סליחה, כתוב סמלתך לשון יחיד, אבל היא אמרה לה סמלותייך לשון רבים. מה אתה אומר? על מה דילגנו? כתוב באלף ומה? לי אין פה. איפה כתוב? שכתוב איך יקרה? פה אצלך. אז אני הולך לפי... אז אני אומר, יש גם את... הייתי שמח אם היה לנו כאן תנ"ך של הרב בויר כדי להשוות, אבל אני הולך כרגע לפי קורן. הנה חינם, כי יש... לא, אצל הרב בויר יש עוד כמה, זה לא בויר מה שיש לך ביד. אצל הרב בויר יש עוד כמה, אנחנו נראה את זה. אולי יש... לא רואה כאן. טוב. סמלותייך וסמלתך, מה יכול להיות ההבדל? נו. אז הסברת סמלותייך, מצוין, אבל מה זה סמלותך? יפה.
מה שהכתיב, כן, שאנחנו שובה עצם הסמול, זה המתת קרקעי, כן? סליחה, עוד שלב אחד לפניו, כן? מה עושה הבגד? הבגד סוג של הופעה.
כן.
הבגד סוג של הופעה. עכשיו, שים לו תאיך, זה כמה וכמה הופעות. זאת אומרת, במציאות זה כמה וכמה הופעות. אבל זה למעשה, זה הופעה אחת.
הבנתי. זה אפשרות אחת, יותר קצת דרשנית. אני רוצה ללכת יותר על... נו. אז זה מה שאמר, מה שהוא אמר לפניך. אז אולי הכיוון, נחבר את הכיוונים. ההבדל בין סמלתך לסמלותייך הוא הבדל ברמת הצניעות. אם היא אומרת ללכת עם סמלה אחת, זה דבר אחד. אם היא אומרת ללכת עם כמה סמלות, זה עניין אחד. עניין אחר. כמה סמלות, תשימי הרבה סמלות, תהיה כאילו מכוסה היטב, מה שנקרא. סמלתך האחת, זה... ורחצת, וסחת, כאילו, זה מתחבר אל הפסוקים לפני כן, תתבשמי וכו'. מה הולך לקרות שם בגורן? מה חשבה נעמי שהיא שולחת את רות? זה מעשה מורכב. המעשה הזה הוא יכול להיות מעשה של... להתגלגל למעשה של פריצות, ואנחנו לא ממציאים כלום. חזל הרי אמרו, נכון, שבוא, וככה היא גם מתדרכת אותה, היא אומרת לו, את חכי, אל תבעדי לאיש, עד שהוא יאכל, וישת, והיטב ליבו, ויכול להיות שזה יהיה עוד פעם, מעין סיפור בנות לוט, מעין סיפור תמר ויהודה, וזה יכול להיות מעשה של תיקון וצניעות. בסדר? כמו שהיה בפועל, שבוא אז נשבע כנגד יצרו, ואמר לה, אני לא אבוא אליי, אחד שקודם כל נברר את הסוגיה, וקודם כל זה, ונקדש אותך כדת משה וישראל. אז הפער הזה בין הקריב לבין הכתיב מבטא את המורכבות של המאורע הזה, שאחרי זה חזל מתארים אותו במדרש. האם בסיטואציה הזאת, שהיא מאוד מאוד דומה לסיפור של מעשה תמר ויהודה, כן? איש שפוגש אישה שהוא לא יודע מי, והוא נמצא לבד, והוא... ורואים איך אחד לאחד רות מתקנת את מעשה תמר. היא באה, אומנם היא מסתתרת, אבל היא אומרת לו, היא מגלה לו מי, אנוכי רות, הוא פרסת כנפך על המתך. היא לא מסתתרת, היא מגלה. כלומר, אבל נעמי בית, יכול מאוד להיות, אני מלא כאן אפשרות, שנעמי אמרה, אני שולחת אותה למקום, אנחנו מיד נראה את זה גם בקריב, בכתיב הבא, שיכול מאוד להיות שהוא יתגלגל לא טוב. יכול מאוד להיות שהוא יתגלגל, ויכול להיות שנעמי לוקח את זה בחשבון, אומרת, אז מה? אפילו, על דעת ככה, אז יתגלגל לא טוב, זה לא איזה איסורי, לא איסור קרץ. אומרת, אני יודעת שגם אצל הסבא הזקן שלנו התגלגלו דברים ככה, ומזה יצא, כלומר, נעמי כל כך ודאית במחויבות שלה להמשיך את זרע המשפחה שלא יקרת, שהיא שולחת את רות, ואומרת לרות, יש אפשרות שיהיה סמלתך, יש אפשרות שיהיה סמלותייך. אני רואה... מעדיפה
את סמלתך, זה מה שמתכוון. מה יעשה?
כן, כן. כלומר, היא... כן,
היא... יש פה תוצאה אחת ברורה ולא...
כן, האמירה המפורשת היא... תשתדלי, רות, שזה יהיה בצניעות, עד כמה שאפשר. בתוך ליבה פנימה, נעמי לוקחת גם באפשרות שיהיה כאן סמלתך. שתהיה כאן תקלה, ואני אומר, לא היינו... לא, לא, הקרי זה סמלותייך, הכתיב זה סמלתך. בסדר? המעשה, היא אמרה לה סמלותייך, היא אמרה לה, תתלבשי בצניעות, תלכי וכו' וכו', אבל בתוך ליבה פנימה היא אמרה, אבל אני יודעת שיכול להיות, אם אתה שולח אישה מבוסמת לאדם ששוכב לבדו וישכב, הייתם ליבו, אז חזל מתארים את ההתלבטות של בועז. מה לא מובן? נו?
שהיה, זה מה שאומרים, זה בעצם מה שהיא אומרת.
נו?
היעשה, מה שאנחנו מקווים שיקרה, או מה שאומרים כל כך את מהשתה.
כן.
גם פה צריך להיות אותו דבר.
נכון. לא, אני אומר אותו דבר. מה היא אומרת? מה היא אומרת לה?
היא אומרת לה סמלותייך.
לשון רבי. מה זה סמלותייך שווה? צניעות. אומרת לה, תלכי אליו, עם הרבה סמלות, בצניעות. זה מה שהיא אומרת. מה היא חושבת בתוך הלב? אני יודעת שיכול להיות שזה ייגמר גם לא בצניעות, כי אני שולחת אותה לניסיון קשה מאוד. היא לבד והוא לבד. בפנים, היא לא הייתה שולחת אותה באופן מודע. תקשיבי, לכי אליו, תשכבי אתו כמו בנות לוט, שעשו את זה בצורה מודעת, עם לוט, לכו ונשכבה ונחיים אבינו זרה. אבל היא לוקחת בחשבון שיכול להיות שדבר כזה יקרה, שהתקלה תחזור. היא לא יכולה להתעלם מן הדבר הזה. בסופו של דבר, גם רות, עוד שנייה אחת, גם רות וגם בועז, עומדים בניסיון, אבל זה ניסיון. חזל מתארים שבועז תקף עליו יצרו, והוא קפץ ונשבע כנגדו, וילפת האיש ויחרד, וכל הדברים האלו. כן. הוא היה אלמן. כן, הוא היה אלמן, אין פה, הבעיה ההלכתית כאן היא קלה ביותר, הוא אלמן, היא גיורת, מי ידע, מי פה, מי שם, אני, מה? על ייחוד, ייחוד של פנייה, נכון? אז הבעיה ההלכתית כאן היא בעיה, מי ידע בכלל, וגם נגיד שהיא תספר שהוא נגע, מי יאמין לגיורת אותי מול השופט, אף אחד לא יכול לדעת, כן? זה ממש אותו ניסיון של יהודה צדקה ממני, אבל כאן בועז עומד בניסיון לפני, כן? הוא לא נכשל ואז אומר צדקה ממני, הוא פשוט לא נכשל, מתקן את מעשה תמר ורות, אי אפשר להגיד, כלומר, אנחנו תמאים, מה, נעמי, את שלחת אותה ככה לבד, לזה, את לא לוקחת בחשבון שיכולים, היא לקחה בחשבון. היה סמלותייך והיה סמלתך. אבל תראו את הקריא והכתיב הבא, מדהים. כתוב רצף, וירדת אל הגורן, אנחנו קוראים, אבל כתוב, וירדתי. אחר כך, בדיוק, אחר כך, ובת וגילית מרגלותייך, אנחנו קוראים ושכבת ואומרים, ושכבתי. הוא יגיד לך את אשר תעשין. מה אתם אומרים? מה זה הקריא והכתיב הזה? זה יחסית ברור. אני אהיה איתך. כאילו אני אהיה איתך שם. אני לא שולח אותך לבד. אני אהיה איתך שם. אני יחד, אני אתפלל. התפילה שלי תלווה אותך פעם אחת. ופעם שנייה, אנחנו מבינים כבר כעת, שבעצם, אני צריך להגיד את זה בצורה מדויקת, כדי שלא ישתמע חסכתי לבד, אבל בעצם רות היא מהווה צינור, שדרכו נעמי תקום לתחייה. אמנם רות שוכבת עם בועז, אבל אחרי הנישואים וכולי, או עכשיו שוכבת עם מרגלותה, אבל בעצם כל התכלית מה היא? שרות תתחתן עם בועז כדי להקים את מי? את שם מי? את שם המת על נחלתו, את שם בנה של נעמי. זה התכלית. אז היא בעצם אומרת, כאילו אני עושה ייבום דרכך. ולכן כשנולד הבן הזה, מי מגדלת אותו? נעמי, ומה אומרות להשכנות על הבן הזה, והיה לך למשיב נפש. מה זה משיב נפש? כאילו, יהיה לך למי לעשות פוצ'י מוצ'י? יהיה לך, הוא ישיב את נפש הבן שלך שהלך לאיבוד, הבן שלך שמת. דרך אגב, זה דיון מעניין, למה מחלון ולא, כאילו, יש בארי הקדוש שכבר יש הבדלים בין מחלון לבין חיליון, כלומר, ביניהם כבר יש הבדלים, ולכן מחלון כן וחיליון לא, אבל משיב, אז בעצם, נעמי, יש כאן, כן, נכון, נכון. יולד בן לנעמי, ממש ככה. אז רות בצניעות שלה וגם בהתבטלות שלה, הגמורה, רות היא בעצם, היא שליחה של נעמי לעניין האיבום. אבל הבן הזה הוא בעצם בנה של נעמי. בנה של נעמי. אז זה הקריא והכתיב כאן. פעם אחת אני אהיה איתך, פעם שנייה את בעצם שליחה שלי. ועכשיו יש כאן, מה? משהו כזה, נכון, ממש ככה. זה מאוד מאוד מזכיר. אחר כך יש אליי. כן, אני שם לב, אני שם לב. פסוק קי, אבל כאן זה טיפה שונה. כי פה אין אפילו קרי וכתיב. אלא מה יש? לבן וקרי. במגילה לא כתוב כלום, ואנחנו קוראים אליי. אז אני חושב שהקרי והכתיב כאן הוא עוד יותר דרמטי. ואתה אומר אליה, כל אשר... כן, אבל באליי לא כתוב במגילה, זה כתוב רק ב... כן, הבעל קורא, צריך לזכור לקרוא את זה כאן בעל פה. מה שכתוב במגילה זה לבן, למה? אני חושב שכאן הקרי והכתיב בא להדגיש את הביטול הגמור של רות. כלומר, תקשיבי, אני לא מבינה כלום. אני לגמרי מחוקה, כי הרי אני מזכיר לכם שבפרק הקודם, בפרק ב', עוד שנייה, אני מדבר עכשיו אותי, לא יודע, בפרק הקודם, רות קיבלה שיעור גדול בצניעות מבועז ומנעמי, נכון? בועז אמר לה, אל תלכי עם הקוצרים, תלכי עם הקוצרות, ואחרי זה היא חוזרת לנעמי ואומרת, אני הסתובבתי עם הוא אמר לי להסתובב עם הקוצרים, אז נעמי אמרה לה, לא, בטח הוא אמר לך ללכת עם הקוצרות ולא עם הקוצרים, נכון? ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליהם הנערים אשר לי תדבקין וכולי, ותאמר נעמי אל רות, קלטה טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו. כלומר, מלמדים אותה את הלכות צניעות בעם ישראל. יפה מאוד, שיעור חשוב מאוד. דקה אחרי השיעור הזה, נעמי שולחת אותה למשהו שהוא בלתי צנוע בעליל. איך זה מסתדר? איך זה מתיישב? הרי לפני כן לימד אותי ללכות צניעות, לא להסתובב עם קוצרים אלא עם קוצרות, ועכשיו שולחת אותי בלילה, לבד, מבוסמת, לאיזה מישהו בלילה. אני לא מבינה כלום. אני, כל אשר תאמרי אליי יעשה, זאת אומרת שאני גם, אני מבין מה מדובר, אבל היא אומרת, אני לא מבינה כלום, אני מבחינתי מחוק לגמרי, אני ביטול גמור. אני חושב שזה מה שיושב כאן בקריב והכתיב הזה, כשהמילה אליי מחוקה. היא אומרת, אם זה אליי, כל אשר תאמרי יעשה, כל אשר אומר לך, כל אשר תאמר לך, שרה שמה בקולה, כאילו, אני, כל מה שתגיד אני אעשה, אבל זה כבר, הייתי אומר, זה כבר לא מדבר אליי, כאילו, מקודם זה דיבר אליי, לימדת אותי על צניעות, אני הצלחתי להבין מה מדובר. אבל עכשיו, אני לא מבינה מה מדובר. זה, שתוכתי לי משימה שאני לא מבינה. ובכל אופן, אני אעשה אותה כי אני מלאת אמון כלפייך ואני סומכת עליך. כן, מה, מה רצית להגיד? מה הדעה החולקת? כן. זה ברור שיש לרות תעני שלה, אבל זה, אולי נגיד על הדבר הזה איזושהי הערה. הרי המילה, המזמור שאנחנו שרים בליל שבת, אשת חיל, יש עליו דיון גדול במדרש על מי הוא נאמר. דרך אגב, לפי רוב הדעות הוא לא נאמר על אשתו של מישהו, אלא על אמא. היה פעם אחד שבא לרב אליהו ואמר לו, אני לא מסוגל לשיר לאשתי אשת חיל. היא עצמנת אותי כל השבוע, הרב אליהו אמר לו, תכבד על אמא שלך. פתח. והרב אליהו. תכבד עליה. אז זה פתח לו את כל הבא. יפה מאוד. יפה מאוד. אז, אבל זה ברור שיש לנו גזירה שווה אחת בכתוב. יש רק אישה אחת בכתוב שנקראת אשת חיל. וזאת רות. יודע שער בית עמי, כל שער בית עמי, כי אשת חיל את. אז איך רות היא אשת חיל? מצד אחד יש לה עוצמה אדירה כלפי חוץ. היא מסוגלת ללכת נגד מואב, ונגד הקוצרים, ונגד הקוצרות, וכאילו היא לוחמת אדירה בשביל מה שהיא חושבת שנכון. הולכת נגד הרבה מוסכמות חברתיות. ומצד שני, יש לה ביטול גמור אל נעמי, שזה בעצם האשת חיל. שיש לה מצד אחד עוצמה אדירה, אבל העוצמה לא הופכת אותה לאישה, מה שהיום קוראים אסרטיבית, כן? יש לה אסרטיביות, יודעת מה היא רוצה, אלא העוצמה הזאת היא בעצם מחפה או עוטפת איזושהי ביטול פנימי גמור אל הקודש ואל ה... שבא לידי ביטוי בביטול של רות אל נעמי. בואו נמשיך, בואו נמשיך. הלאה, הקריא והכתיב הבא, דיברנו על אליי, נכון? אחר כך יש לנו, איפה? ג' י' ב', יפה. עכשיו, פה יש רק כתיב ואין קריא בכלל. ועתה כי אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. כן? מה זה בא לבטא? קראתי בפרק ג' פסוק י' ב'. רגע, אני אקרא את הפסוק עוד פעם שחיים יהיה איתנו. ועתה כי אמנם כי... המילה אם. היא כתובה ולא קוראים אותה. כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. מה הפשר של זה? הפוך. לא, הפוך. הוא אומר, יש גואל. כלומר, כפר, הוא אומר, לא, הוא אומר ככה, ואתה כי אמנם, כי גואל אנוכי. בלי התניה, אני הגואל. האם אצל בועז לא הייתה איזושהי התלבטות? האם אצל בועז לא היה, האם זה עבר אצל זה? בפנים היה אם. כי אם גואל אנוכי. הכתוב בא להציב כאן שזה לא היה כזה פשוט לבועז. זה סוגיה מורכבת, זה לא סוגיה פשוטה. עכשיו להתיר מואביה ולהתחתן איתה, זה לא ש... כי אם זה היה כזה פשוט, שמה היית אומר שהיה בועז, היה להוט אחר הרעיות אולי, בועז היה להוט, או פתאום זה בא, זה בא, זה בא, אז הוא, בגלל האפשרות הזאת, אז אולי בגלל זה הוא התיר. לא, הייתה כאן התלבטות, בועז בעצמו התלבט. כי גואל אנוכי, כלפי חוץ, כלפי הוא משדר את הוודאות, אבל מבפנים יש שם איזה מילת אם נסתרת. כן, כבודו, מה רוצה לומר? והיא עשתה חסד.
אז היא עשתה חסד עם חמותה.
נכון.
אז
זה רואי שזה לא שייך לה להיות מואביה.
נכון.
זאת אומרת, ממואב, אבל זה יהיה לך איזה בעיה גם כן, הייתה שנועה גם כן. אז בגלל זה הוא הגיע למסקנה שמואביה, מואבי ולא מואביה.
יפה, נכון. הלאה. זה אחד הכלי והכתיב שאני לא בטוח שאני מצליח להבין אותו, אולי תעזרו לי ונשמח. פסוק י' ד' ותשכב מרגלותיו עד הבוקר ותקום, קוראים בטרם, כתוב בתרום, יכיר איש את רעהו ויומר אל יוודע כי בא האישה הגורן. יש לכם איזה תובנה? מה ההבדל בין בטרם לבין בתרום? מה זה? יש צריכה להשקריא וכתיב במרגלותיו? אני לא רואה. אצלי אין. כתוב במרגלותיו, זה כתוב חסר, אבל פה יש כתוב בתרום וקוראים בטרם.
הראשון מרגלותיו ומרגלותו, הראשון הכתיב הוא ראשון ריגול. הרי זה מה שהיא עשתה בפועל. זה מה שהיא עשתה בפועל, היא לא כאילו, היא באה בחשאי הרי.
אבל אני שאלתי על בטרם ובטרום. פה לא מופיע. כאן קצי זה רגיל, מרגלותיו. כתוב. מה כתוב?
מרגלתו.
טוב. אז הנה חינם, בסדר, אז זה מה שאמרת, לגבי בטרם ובתרום, אולי, תראו, הפסוק הזה קצת מאורפל, למה רות קמה? מה הסיבה שהיא קמה? כן? האם בועז העיר אותה, ואמר לה, לך ללכת עם הרפא שיראו אותנו, ואז זה בטרם, כן? ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר אל יוודע כי באה אישה אל הגורן, כלומר זה, או... שזה רות בעצמה, העירה את עצמה, אולי אפילו לא הלכה לישון, ואז זה בתרום. תרום זה כאילו מצד עצמה, לא בגלל שהעירו אותה. אולי, אני אומר את זה בתור אפשרות. נכון, בסדר, מה זה? אני אומר את זה בתור אפשרות. שוב פעם, בפסוק י' ז' חוזר המילה אליי, וכאן זה עוד יותר בולט. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר, אל תבואי ריקה מלחמותך. כלומר, האם בעצם בועז מדבר עם נעמי כל הזמן, ורות היא רק... בועז מדבר עם נעמי, ורות היא רק הצינור דרכה, אבל הוא בעצם, הוא אמר לך, או שהוא אמר אליי. אז קוראים, הוא אמר אליי, כי בפועל זה מה שהוא היה, הוא אמר לרות, אבל בעצם, בחוויה של רות, בהתבטלות שלה היא בעצם, ויש כאן אמירה מאוד מאוד עמוקה, אני אסביר לכם גם למה. תראו, זה שרות תלויה בנעמי בהתחלה, בסדר גמור, כלומר, נעמי מבחינתה היא האישה הגדולה, חמותה וכל זה, ורות היא בטלה אליה. אבל כאן, בארץ ישראל, הרי המצב מתהפך. מי תלוי במי? נעמי תלויה ברות. הרי רות נותנת לנעמי... רות מביאה לנעמי את האוכל, היא מאכילה אותה. הרבה פעמים, כשמתהפך הסדר, ופתאום האבא נהיה תלוי בבן, כל עוד הבן תלוי באבא, אז הבן מכבד את האבא. אבל יש גם שלב כזה, צערנו, יש שלב כזה, לא ימלט, שהאבא נהיה תלוי בבן. ויש כאלה שעכשיו אז הם מרשים גם לעצמם, גם לדבר בצורה אחרת, היחס פתאום משתנה, כאילו, היראה הולכת ונאבדת. רות, למרות שנעמי תלויה בה ברמת הקיום, עדיין היא כאילו בטלה אליה. היא אומרת, ברור שזה לא בגללי, ברור שכל מה שהוא נתן לי זה הכל בגללך, כי הכל בזכותך, אז היא כאילו מבטל את עצמה. אפשר קודם כל תמיד להבין ישר, עדיף להבין להבין הפוך. נראה לי שאנחנו קרובים, דומים אחד לשני. כי אמר אליי, אנחנו קוראים אליי, אבל בחוויה שלה שוב פעם היא בטלה, ובעצם יש כאן דו שיח ישיר בין בועז לבין נעמי. הלאה, שתי הפעמים האחרונות הן מאוד מאוד בולטות. פרק ד' פסוק ה'. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומעט רות המואביה אשת המת, קוראים קנית, כתוב קניתי. איפה? רגע, זהו, זה מה שברח לי. איפה זה? איזה פסוק?
דלת.
כן, אותו דבר. אותו דבר, זה אותו עניין. ועדה ועדה זה כתיב חסר, כתיב מלא, כלומר, תכף תראו שזה שווה לאותו דבר, קנית, קנית, קניתי, קנית מדגיש את זה. השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו היא כזאת. יפה, מצוין, מצוין, כלומר, יפה, אז האם, יפה, אז פירוש יפה מאוד, האם אגיד לי והדעה בפסוק ד' והדעה עם ה' זה, אני ידע, יהיה לי ידע, יהיה לי את האפשרות, או אגיד לי והדעה, והדעה, כאילו בלי ה' שזה האדם ידע את חווה אשתו, ועכשיו זה מסתדר גם אם קניתי, קנית, בקיצור השאלה היא כזאת, איזה עסקה מציע בועז לגואל שלפניו? האם הוא מציע לו איזושהי עסקה? האם הוא בעצם, מה קרה בעצם? האם בעצם בועז ניסה להיפטר מהסיפור הזה? הוא הציע לגואל איזו עסקה לטוב, איזו עסקה ככה מאוד מאוד משתלמת, תקשיב, יש פה מלא שדות וזה וזה, ובסוף בתת חוזה נספח, הוא גם מנסה להעביר לו את רות, ופתאום הגואל הזה שם לב, יש פה את רות, אני לא רוצה, ואז בועז נשאר, הוא חייב כאילו, וכאילו רות התגלגלה אליו, זה, או הפוך, שבועז אומר, הוא חייב להציע את ההצעה ההוגנת לגואל, כי עוסקים כאן בייבום, אמנם לא ייבום ההלכתי, אבל עוסקים כאן בייבום, ובייבום, אם הבן אדם לא סרב מרצונו, הגואל הקודם, השני, הבא אחריו לא יכול לקחת אותה, כי אז יש כאן איזה בעיה של זיקה. אז הוא חייב להציע לו את ההצעה בצורה הוגנת. אבל בתוך ליבו פנימה, בועז, מה הוא רוצה? הוא אומר לו, קנית, אבל הוא מתפלל שיהיה, קניתי. ואז הגואל אומר, ואומר הגואל, לא אוכל לגאול לי פן השחית. כתוב לגאול. כתוב לגאול בכתיב מלא, והקרי הוא חסר. כלומר, הגואל, הוא אומר, לא יכול לגאול, לא יודע איזה סיבה הוא נתן, אבל בעצם כוונתו מה הייתה? כוונתו הייתה הסמויה, אני לא רוצה לפגום בגאולה השלמה שלי. הגאולה המלאה עם הוו, אם אני, הוא סרב ואיזה סיבות, יכול להיות שהוא אמר, שמה, אני לא יכול, לא מתאים לי, אני לא, זה, לא רוצה להשחית, כל מיני תירוצים כאלו, אבל בסוף מה שעמד בפנים, זה בכוונת ליבו, הרי כן, הפסוק פה, הוא אומר, הגואל, הוא אוכל לגאול לי, פנשחית את נחלתי, גאה לך, אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. כאילו, הוא חוזר על עצמו, הוא מתפתל, רואים שהוא מתפתל. הוא ניסה למצוא, כנראה, למצוא איזשהו תירוץ פורמלי, אני לא יכול לגאול, אני כרגע, זה, אני עסוק, אני נשוי, יש לי כבר אישה, יש לי... בפנים, בכוונה, מה הייתה הכוונה? אני לא רוצה לפגום בשלמות המשפחתית שלי, לא רוצה שהוו תהיה חסרה אצלי, ולכן הוא אומר לגאול קוראים לגאול בכתיב חסר, אבל הכוונה בפנים הייתה לגאול בכתיב מלא. זה מה שראיתי ככה לנכון לנסות לבאר את ההבדלים, יש כאן הבדלים, כמו שהזכרתי, ריכוזים גדולים מאוד יחסית של קרי וכתיב בתוך מגילת רות, כי מגילת רות היא נעה על הציר הזה בין מעשה לבין כוונה. מה הוא מתכוון, מה הוא מתכוון, ובסופו של דבר מה התכוון הקדוש ברוך הוא שיושב בורא אורו של משיח מתוך כל הסיבוכי סיבוכים האלו שאנחנו קוראים עליהם במגילת רות. ישרו חג שמח. כן.